שלי. מקימים משפחה גאה. פרק ראשון. העולם קצת אחר כך. הסיפור של גיא ולוצ'י.
פה גדלתי בקרמל בחיפה. זה מקום מאוד יפה, הוא גם מאוד פסטורלי, אבל לי כשהייתי צעיר לא היה פה מאוד פשוט. זה היה מאוד סוער. לא הייתי אותנטי ולא הייתי יכול להיות נאמן למי שאני ולדרך שלי.
חיפה של שנות ה-80. מכבי זוכה באליפות, בנזין שולטת ברחבות הריקודים, ולהיות הומו זה אסור על פי חוק. באותם ימים, גיא טצה הוא תלמיד מצטיין בבית הספר הריאלי העברי בחיפה. הוא והחבר הכי טוב שלו מרחלים כהרגלם על בנות, וגיא נתקל בפתק מפתיע ששלחה לו חברה טובה כל הדרך מצ'ילה.
ישבתי אצל אמיר ואני קורא פתקים, פתאום יש פתק שהגיע ממישל וכתוב עליו, אני לא יודעת אם גיא הומו, אבל הוא...
אני לא יודעת אם גיא הומו.
אחלה בחור בלי קשר לזה.
אבל הוא אחלה של בחור בלי קשר.
ווואו. שאלתי את אמיר בחשש איך הנושא הזה עלה, והוא אמר לי, ניסה לברוח מזה, הוא אמר לי שהוא לא זוכר, שנתראה למחרת בטקס יום הזיכרון. ואני זוכר ששאל אותי אם אני רוצה לאכול ארוחת ערב, ואמרתי לו, לא, אני צריך לחזור הביתה, והצלחתי להתאפק עד הרגע שיצאתי מהבית שלו, וכל הדרך מרחוב אידר במורד הכרמל לבית של הוריי, אני בכיתי ללא הפסקה, ולא יכולתי להבין איך זה שחושבים עליי שאני הומו. באותה תקופה לא הייתי מסוגל לחשוב את זה על עצמי, כאילו צריך להבין, שנת 80 וקצת, הומו זה עבירה פלילית בספר החוקים של מדינת ישראל, וההומואים היחידים שאני מכיר זה זונות בסילואטים בתוכנית של חנן עזרן. מבחינתי זה לא היה אופציה, כי לא הייתי תלמיד מצטיין בריאלי העברי בחיפה. היו לי הרבה חברים ועשיתי כל מה שילד טוב צריך לעשות, והייתי ילד טוב להורים שלי. באותם שנים תלמיד מצטיין לא יכול להיות הומו.
יום הזיכרון בבית הספר הריאלי.
ליאת הדגלים, קדימה צעד.
נשיא בית הספר מקריא את שמות הנופלים, והתלמידים והתלמידות עושים מאמץ גדול לא להתעלף מהחום. גיא רודף אחרי אמיר כדי לחקור את עניין הפתק, אבל לא מוצא אותו, ועולה להסעה חזרה הביתה. באוטובוס הוא נקלע למפגש לא שגרתי.
אז מי שמכיר את חיפה, אז היא מלאה בעליות וירידות. אחרי טקס יום הזיכרון בבית בירם, כולנו, כל התלמידים, ממלאים אוטובוסים ויורדים חזרה לכרמל, בדרך הביתה. באותו היום האוטובוס היה מלא מלא תלמידים, אני חושב שהיום חוקית אסור היה להכניס כל כך הרבה ילדים למיכל אחד, והיינו עפים אחד על השני, ובאחת המפולות בדרך הביתה, פתאום אני מרגיש שילד אחר תופס לי את הידיים הקטנות שלי בשתי הידיים שלו, הגדולות. והיפות. נשמתי נעתקת, הוא אומר לי, היי גיא, אני איתי.
איתי.
ברור שהוא איתי. תלמיד שלומד שנה מתחתיי, ואנחנו במשך חצי השנה האחרונה מחליפים מבטים אחד עם השני, ואני מאוהב בו לגמרי. אני לא אומר את זה לעצמי כמובן, אבל וואו, כמה שהייתי מאוהב בו. כמו שרק בגיל 16 אפשר להיות מאוהבים. ופתאום קורה משהו שהוא בדרך כלל שייך לאנשים אחרים ולסרטים הוליוודים, והוא פרופס את הידיים שלי ומדבר איתי. ומה עשיתי? אני חושב זה בערך שנייה שנמשכת כמו נצח, ובסוף אני משחרר את האחיזה ומסב את המבט, וזהו, ואני נתלש. כשהנסיעה תסתיים ואין יותר איתי, ובעיקר אין יותר אני. כאילו אני בורח מעצמי, וגם כשבמרוצת אותם שנים קוראים לי מערכות יחסים או קשרים אינטימיים עם חברים, אין להם שם, כאילו, והם מנותקים ממי שאני ומה שאני, ולוקחות כמה שנים עד שאני מגיע לתל אביב, הדברים מתחילים קצת להשתנות.
סוף שנות ה-80. גיא, עכשיו כבר סטודנט לרפואה, מוצא את עצמו בעולם ההיכרויות. או ליתר דיוק, מודעות ההיכרויות. כי לא היה אטרף ולא גריינדר ואפילו לא ICQ או אינטרנט. היו מודעות בעיתון וטלפון. אפילו לא נוקיה. טלפון קווי.
וואו, באותם שנים יש מודעות. והמודעות מתפרסמות בעיתון העיר אחת לשבוע, ואני חושב שלקח לי חודשים ארוכים עד שהתקשרתי למודעה, ובקולי שלי השארתי פרטים, אבל חששתי, פחדתי פחד מוות לתת את מספר הטלפון בדירת השותפים שלי, כך שנתתי מספר של טלפון ציבורי, ושעה להתקשרות בגשם, בשמש, קור, אני יורד למטה, אני מחכה שהטלפון יצלצל, וכמובן שהוא לא מצלצל. אחרי חצי שנה לערך של הודעות שווא שהשארתי, פתאום אני ליד טלפון הציבורי ויורד גשם שוטף וברק מתקשר אליי. הוא צעיר ממני בשנה והוא נשמע חמוד נורא בטלפון, ואני מוצא את עצמי יום למחרת נוסע בגשם השוטף לבית חולים השרון בפתח תקווה, שזה היה מקום המפגש שקבענו, ופתאום אני פוגש את ברק, והוא לא זונה בסילואטים של חנן עזרן, או מישהו שמת מ-AIDS באיזה סרט אמריקאי של התקופה היא, אלא בחור חמוד וחתיך, וזכור שישבנו אצלו, והוא אומר לי, אתה בטח נורא נורא רוצה סקס. ואני משקר ואומר לו, מה פתאום? וברור שאני רוצה סקס, אבל זה לא קרה. אבל כן קרה משהו אחר, כאילו למחרת הפגישה עם ברק, הפסקתי לשקר לעצמי. ובאותו היום נסעתי לחברה בירושלים, ונסענו ליער ירושלים, והיה שלג מטורף, כמו במין סצנה של סרט, ולפני כן לא קראו לי סרטים, ופתאום הם קוראים, אני כולי דמעות בעיניים, ודורית שואלת אותי מה קרה. ואני אומר לה, אני הומו. ואז כמו איזה מין סכר שמתפרץ, אני מתחיל לספר לחברים, ו10 ימים לאחר מכן אני מוצא את עצמי במערכת עיתון העיר, ואני בא לפרסם את המודעה שלי. ואני נבוך עדיין בטירוף, כאילו יש מישהי שאחראית על המודעות, ואני צריך להגיד לה שאני הומו, ושאני מחפש חבר עד גיל 24, אינטליגנטי וחמוד וכולי, ואני יוצא משם, תופס את נשמתי ומחכה 10 ימים עד שהמודעה תתפרסם, כי ככה זה עובד באותם שנים, וביום שישי בבוקר, בשעה 7 בבוקר, העיתון יוצא לאור והמודעה מתפרסמת, ואני מחכה שעתיים וסופר את הדקות, ואז אני מקליק את המתקשר לתיבה שלי ומקליק את הקוד שדרכו אני יכול להיכנס להודעות.
הגעת לקשר העיר. אנא הקש מספר תיבה. תיבה מספר 582, לאישור הקש סולמית.
ובחשש מאוד גדול אני פותח את התיבה.
יש לך 50 הודעות חדשות.
ו-50 הודעות.
להאזנה יש להקיש אחת. לחזרה לתפריט הראשי יש להקיש
שוק. באותו רגע החיים שלי משתנים, אני פתאום הופך להיות מישהו שיוצא לשוק הפנויים, ואני מתחיל לפגוש אנשים, ודייטים והתאהבויות וחברים, וכמה חודשים אחר כך אני גם הכרתי את החבר הראשון שלי, לורנס, הוא בחור הולנדי, ואנחנו בעצם במשך שנה וחצי חיינו על הקו של תל אביב אמסטרדם, וזה היה נורא נורא מרגש, ואז נפרדנו. באחד הימים, עוד לפני שסיפרתי למשפחה, אני מקבל טלפון מדודה שלי הדתייה, שתמיד מעדיפה סושי על דת, והיא קובעת איתי בתקמרו, שזה עתה נפתחה בהרצליה פיתוח, והיא אומרת לי.
אני יודעת שאתה הומו. לא מתערבת במה שאתה עושה. אני ליברלית. קח אישה, תעשה ילדים, ואחר כך תעשה מה שאתה רוצה.
וואלה, לא הקשבתי למה שהיא אמרה באותו הרגע. זה גם היה כל כך רחוק ממני. כולה יצאתי מהארון ונהניתי מלגלות שאפשר להתאהב ולחגוג את החיים, אבל בדיעבד היא נגעה במשהו נורא נורא אמיתי. כמו רבים אחרים אני חושב, הפנטזיות הבסיסיות שלי היו דברים שהכרתי מהבית. אמא, אבא, ילד, ומה שרציתי זה להיות עם מי שאני אוהב ולהקים משפחה ביחד. ופתאום הבנתי שזה לא עובד ביחד. כאילו, זה ישב על איזשהו משהו מאוד מאוד עמוק, אבל כבר לא יכולתי לחזור אחורה בשביל להקים משפחה, וגם לא יכולתי לא להיות נאמן למי שאני יותר. אז באותה תקופה גם ויתרתי על לימודי הרפואה שבחרתי בגיל צעיר מדי ובצורה לא מספיק אותנטית, והבנתי שמעכשיו והלאה אני חי את החיים שלי.
בשלב הזה גיא מחליט להקים קבוצת תרבות, קהילה קטנה שמיועדת ללהטבים. אבל בין כל הרעש והצלצולים היה לו סוד אפל, מטרה נוספת שבגללה הוא הקים את הקבוצה.
אז טוב, זה לא סוד כל כך אפל, אני בעצם רציתי למצוא בן זוג, ועשיתי לזה יחסי ציבור קצת אחרים, כי באותה תקופה הדרך למצוא בן זוג עברה דרך גן העצמאות, סלש מודעות בעיתון העיר, סלש בר אחד שהיה קיים, וחוויה שלי הייתה שאני צריך קבוצה אחרת, אולי יותר הומוגנית מבחינת סוג האנשים שאני אפגוש אותם, ובאמת זה קרה, כאילו היו שתי פגישות שהגיעו אליהם אותם שישה אנשים שכבר הכרתי, וזה היה מבאס, ובפגישה השלישית פתאום הגיעו 40 איש, ואחד מהם היה לוצ'י שלמד רפואה כמה שנים מתחתיי, וגם היה תודעי, וניסיתי לשכנע אותו לעזוב, כי השלחתי מהמקומות שלי עליו, אבל הוא לא הסכים, והוא לא עזב, אבל הוא כנראה חיבב את כושר השכנוע שלי, כי 7 שנים אחר כך התחתנו.
אחרי החתונה, היה ברור לגיא ולוצ'י שהם רוצים משפחה. הם רוצים להיות הורים. אז הם התחילו לבדוק אופציות.
בעצם הגענו כבר אני הגעתי לשנות ה-30 שלי, לוצ'י היה עוד בן 20 ומשהו, אבל התחלנו לחשוב על הורות, ונתקלנו בהמון המון קשיים. מבחינת תקופה אני מדבר על השנים הראשונות של העשור הראשון של המאה הזאת, והתחלנו לבדוק אופציות של אימוץ, אבל אימוצים קרו במדינות מאוד שמרניות, שנסגרו אחת אחרי השנייה, כשהבינו שאב יחידני זה קוד זוג גברים, ואז אני בתור המפיק במשפחה מצאתי עמותה שחיברה בין זוגות גברים לנשים יחידניות לטובת הורות משותפת, ואני הבאתי נשים הביתה ולוצ'י סילק אותן, ודי מהר הבנו שאנחנו שנינו יחד תא משפחתי, וגם ככה אנחנו מספיק דעתנים כדי לא להסתדר אחד עם השני על כל מה שקשור לגידול ילד, בן אדם שלישי בתוך מערכת היחסים בוודאי לא היה מתאים, והתחלנו להרגיש מאוד אבודים.
זוכר את השנים האלה שנורא נורא רצינו להיות הורים, וזה ממש, הרגשנו שזה לא ממש אפשרי.
כן, אני זוכר שאתה חשבת שאנחנו נלך על הורות אחרת, ואז ארגנת לנו כל מיני דייטים כאלה עם כל מיני בחורות.
ואתה פסלת את כולן, כאילו אני הבאתי אותם דרך הורות אחרת, ואתה
טוב, השארתי אותך, אני בטח לא יכולתי לאשר עוד מישהו אחר.
חסר לך שלא השארת אותי. בכל אופן, אחרי ההורות, שהבנו שהורות משותפת לא מתאימה לנו, אז התחלנו לבדוק בנושא אימוצים, ואני זוכר שזה היה נורא מתסכל, כי פגשנו כמה זוגות שאימצו, והבנו שבאותם שנים הכל נסגר.
כן, בדיוק באותם שנים באמת הפסיקו כל האימוצים.
הבינו בכל המדינות השמועניות האלה שגבר יחידני זה קוד לזוג גברים, ופשוט עצרו את זה. זה היה סופר מתסכל.
נכון, ואז יום אחד, זאת חברה טובה שלי, אמרה ש
יש זוג שחזר מחול, נכון? זה אינטרסטי, זה היסטורי.
נכון.
עד שיום אחד נפתחה אופציה.
לוצ'י חוזר הביתה מהצבא, הוא היה כבר רופא עתודאי, והוא מספר לי על קולגה שלו, שסיפרה לו על יוסי ואביעד, וזוג שחזר לארץ עם מתן, הוא היה בן 4 חודשים, ונולד בתהליך פונדקאות בארצות הברית, דבר שעד אותו הרגע היה בגדר שמועה בלבד, וכמה שבועות אחרי זה, באמת יום שישי, אחר הצהריים, אנחנו אצלם בבית בגבעתיים, ולא היינו צריכים לדבר אחד עם השני, זה היה מושלם. אבא ואבא ותינוק בן 4 חודשים וקפה, והקשבנו לסיפור שלהם, והיה לנו מאוד מאוד ברור שככה אנחנו נקים את המשפחה שלנו. אז יצאנו משם והתחלתי לבדוק את המשמעויות של התהליך הזה, ופתאום הבנתי שבאותה תקופה התהליך עלה למעלה מ-$200,000, והוא יצריך מלבד פונדקאית ותורמת ביצית, גם 20 נותני שירות מדיציפלינות שונות בצד השני של העולם, והמון המון ביורוקרטיה, בעצם תהליך של 70 שלבים, שכשמשהו לא הולך כמו שצריך, אתה כמו במין משחק של נחשים וסולמות, מוצא את עצמך מדרדר אחורנית, וצריך להמשיך קדימה, ובאותה תקופה גם אין הגנות ביטוחיות על שום שלב בתהליך, ולמרות זה ידענו שזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות, שאנחנו צריכים לבדוק איך נשיג את הכסף, וברגע שיהיה לנו פתרון להלוואות ולגיוס כספים מהמשפחה, אז נצא לדרך הזאת. ולא משנה כמה זה קשה, אנחנו נעשה את זה, ממש כמו היציאה מהארון שלי, ברגע שהבנתי שזה זה, מגיעה הפעולה.
אחרי שהם עובדים קשה ומצליחים לגייס הלוואות, לוצ'י וגיא קופצים למים, וחצי שנה אחר כך הם מתחילים את התהליך.
אז נסענו ללוס אנג'לס, באותה תקופה היו בערך 2 סוכנויות שניהלו תהליכי פונדקאות בעולם, ואחת מהם הייתה ב-LA. הגענו עם חליפות נרגשים מאוד, במין תחושה שהם צריכים לבחור בנו. מיד נאמר לנו שכדי לצאת לתהליך אנחנו צריכים להעביר כסף, וחתמנו על הסכם, העברנו כסף וחיכינו. חיכינו וחיכינו עוד, וערב ראש השנה בשנת 2007, אני זוכר שלוצ'י קרא לי לחדר העבודה. לא היה אז לפטופ, היה לנו כבר מחשב, דסקטופ עם אימייל, וקיבלנו מייל, והיה כתוב שאלה ריאנון ודינה, הפונדקאית שלנו. חשבנו שזה זוג נשים, עד שגילינו שבעצם דינה הוא שם של הבעל המאוד מצ'ו של הפונדקאית שלנו, ובעצם במייל קיבלנו רקע על הפונדקאית ובעלה, ואמרו לנו שאם אנחנו רוצים לצאת איתם לדרך, אז תוך שבועיים אנחנו צריכים לטוס ללוס אנג'לס, להיפגש איתם, ולהחליט אם כן או לא. אז טסנו, מרוגשים בטירוף, הגענו למשרדים של הסוכנות, וישבה שם הפסיכולוגית, ואנחנו והם הגיעו, וואו, הם היו כל כך שונים מאיתנו, כאילו זוג מאמריקה השמרנית, טראמפ עוד לא היה, אבל
And you know what?
טראמפיסטים באופי.
LGBT is starting to like Donald Trump very much lately, I will tell you.
הם אמרו לנו שהם נורא נורא שמחים שחיברו אותם לזוג ישראלי, כי הם חושבים שגם בארצות הברית צריך להיות גיוס חובה, ואנחנו זוג ליברלי מתל אביב, אבל וואו, אני חושב שריאנון גרמה לי בדיעבד להאמין ברוח האנושית, והתחברנו איתם מדהים.
גיא ולוצ'י מתחילים את התהליך עם הזוג שפגשו, ועוברים לשלב הבא, מציאת תורמת הביציות.
אז בעצם השלב הבא היה למצוא את מי שתיתן מחצית מהמטען הגנטי, וככה לאחר הרבה מאוד חיפוש שלא היה מובן מאליו לנו, פתאום חזרנו לחפש נשים במאגרי היכרויות, אז נסענו ללוס אנג'לס כדי לפגוש את אשלי בבית הקפה שבו היא מלצרה, ואשלי, כמו כל שאר הצעירות בלוס אנג'לס, הייתה מלצרית שרוצה להיות שחקנית, ולוצ'י היה פסיכיאטר בתחילת דרכו, כך שהוא עשה לה סוג של אנמנזה על סלט קפרזה, על מנת לוודא שהיא תתאים להיות התורמת ביצית שלנו, ובאמת התרשמנו שאשלי אדם אופטימי ושמח, שהיא לא מסוג האנשים שצריכים 5 קפה כדי לחייך בבוקר כמוני, והגענו למסקנה שאין ספק שהיא הבחירה הנכונה עבורנו.
אחרי כל ההכנות, מגיע רגע האמת.
השלב הבא באמת היה יצירה של העוברים, יפרו את הביציות בזרע שלי, וגידלו אותם 5 ימים במעבדה, ובעצם הייתה כמות מאוד קטנה של ביציות, והיינו נורא נורא לחוצים, והפידבק האמריקאי היה שאם אנחנו רוצים לדבר בטלפון עם פסיכולוגית, זה יעלה לנו $500, ובסופו של דבר היה לנו עובר אחד, זוכר שהחזירו אותו לריאנון, ו... היינו מאוד מאוד חששנו, אבל 2 אחרי זה היינו בהיריון.
לא הכל הלך חלק.
הטרימסטר הראשון היה עם הרבה מאוד דימומים, ולא ממש ידענו מה קורה שם. היה לנו בר אחד, החזרנו אותו, היה הריון, היה דימום. גניקולוג שהתייעצנו איתו בארץ אמר שדי בגסות רוח, שאם זו הפלה אז עדיף ככה. אף אחד לא סיפר לנו שדי נפוץ בהריונות מהפריה חוץ גופית, שיהיה דימום בטרימסטר ראשון. ובאמת זה מה שהיה, היה דימום והוא נספג וההריון המשיך, והטרימסטר השני והשלישי כבר היו הרבה יותר שמחים.
אבל למרות הקשיים, היה סוף טוב.
טוב, זה היה מטורף, אולי הרגע הכי מרגש בחיים שלי, יום... שלישי בשעה 3:21 אחר הצהריים, עם חדר הלידה עם ינון ב-8 בבוקר, ואלה הגיחה לעולם 4.250 קילו. לוצ'י חתך את חבל הטבור, אני צילמתי, מרגש בטירוף. ואלה הייתה אחת מ5 או 6 ילדים שנולדו לזוגות גייז ישראלים בתהליך פונדקאות באותה שנה, והנה הפכנו להיות הורים. וכמה שנים אחר כך נולדו התאומים, דוד ואיתן, הם היום בני 10. הזמן באמת טס מאוד מאוד מהר, אלה היום היא כבר בת 14, היא ממש אישה, ויש תחושת סיפוק, כאילו, מאותו מקום של גיא בן ה-16 שפחד להיות הומו, וגיא בן ה-20 שהבין ש... הוא חייב להיות הומו, אבל כנראה לא תהיה לו משפחה, אז הנה, יש לי בן זוג ויש לנו 3 ילדים ואנחנו משפחה.
המשפחה החריגה משכה תשומת לב.
זה באמת היה אחר ושונה.
אנשים לא הצליחו להימנע מלהגיב ולשאול שאלות.
יו, איזה ילדה חמודה. איך היא הגיעה אליכם?
זה לא ממש מסובך?
חלקן היו... פחות.
אני זוכר שהגענו לטיול לקריטים, והלכנו ברחוב עם אלה, בעגלה, ופתאום באו זוג, משפחה ישראלית, והם ראו אותנו והם צעקו לנו, היי, כמה היא עלתה בישראליות טבעית?
כל הפניות האלה הציתו משהו חדש בגיא.
אותה תקופה באמת המון המון אנשים פנו אליי, דרך חברים משותפים ודרך מכרים, וכולם רצו לשאול אותי איך עשינו את זה. אז באותה תקופה בעצם מצאתי את עצמי נפגש 2-3 בשבוע עם זוגות ויחידים ששמעו שהקמנו משפחה ורצו לעשות את זה. והבנתי שתהליך הזה כל כך מורכב, ששיחה של שעתיים לא מספיקה כדי שאנשים ידעו לנהל אותו באופן מיטבי, וגם שזה מה שאני רוצה לעשות. ואחרי הרבה עבודה, הקמתי את בייבי בלום, כסוכנות שמנהלת תהליכי פונדקאות ופריון בארצות הברית. וזה מה שאנחנו עושים ב10 השנים האחרונות. במילום בעצם זיהתה מספר נקודות אורפה שמקשות מאוד על השליטה בתהליך הזה. ובנינו גישה שלמעשה מאפשרת להורים שיוצאים לדרך הזאת לשלוט על מי תהיה הפונדקאית, ומי תהיה תורמת הביצית, ואיך למקסם את ההצלחה בתהליך ולגדר את הסיכונים הכלכליים. וזה מה שאני עושה ב10 השנים האחרונות.
עד היום בייבי בלום הקימה למעלה מ-400 משפחות. והיום הסוכנות עובדת עם זוגות מכל העולם, גם בארצות הברית ובריטניה. סביב הפעילות של הסוכנות התגבשה קהילה שמלווה את התהליך ועוטפת את ההורים גם אחרי שהילדים נולדים.
בייבי בלום היא מעבר למתן מענה לזוגות או ליחידנים שרוצים להקים את המשפחה. למעשה אנחנו קהילה. קהילה של מאות משפחות גם בארץ וגם בעולם, ואנחנו בעצם הקבוצה הראשונה של זוגות גברים וגברים יחידנים שמקימים משפחות ומובילים משפחות בהיסטוריה האנושית. והמטרה שלנו היא שהילדים שלנו ירגישו שייכים ושווים ולא ירגישו שונים. ולמעשה יצרנו קהילה ואנחנו יוצרים מענים שההורים צריכים, בין אם זה חינוכית או טיפולית או פוליטית. יש לנו הרבה מאוד הורים במקומות שונים שמסייעים גם להורים חדשים שמקימים את המשפחות וגם למי שכבר הקים, ובעיקר זו קהילה חברתית שמחברת גם הורים ישראלים וגם הורים באנגליה ובאירופה ובארצות הברית, ואני ממש גאה בזה שהצלחנו לעזור לכל כך הרבה אנשים ומרגיש שבעצם סגרתי איזשהו מעגל. ואם אני סוגר את המעגל, אז יום אחד, בסביבות השעה 21:00, שזה מה שקורה כשיש ילדים, אני ולוצ'י כבר היינו במיטה וצפינו באנטומיה של גריי, ופתאום... זאת הייתה אשלי, תורמת הביצית שלנו, היינו בשוק. מאז אנחנו עוקבים אחרי קריירת המשחק שלה ב-IMDb, שבדרך כלל מסתכמת בזה שהיא מתה בשתי הדקות הראשונות של CSI, אבל אנחנו לפחות, וגם אלה, צופים אדוקים.
הדרך של גיא התחילה כדרך בודדה, שלא נסללה על ידו. לאט לאט ועם הרבה עבודה, הפכה הדרך שבה גיא בחר ללכת לדרך שלו, דרך שהוא אחראי עליה. כך, במהלך השנים, הפכה הדרך של גיא לדרכם של אנשים נוספים, כמו למשל של חיים ואיתי.
אנחנו ביחד אחרי 5 שנים, הכרנו מזמן ששנינו היינו סטודנטים בטכניון, היה איזשהו ערב סושי כזה, חברים, שכזה אני הגעתי פעם ראשונה וגם הוא, והוא היה ממש חמוד וחבש על זה עוד כיפה. סוג שניגשתי אליו ודיברנו, ולמחרת שלחתי לו הודעה שאני הייתי שמח לפגוש אותו לבד, הוא אמר שהוא גם מוסמך, ומשם זה התחיל. אז התחלנו כזה לדבר על ילדים די מהר בתחילת הקשר, כי זה היה ברור לשנינו, יש לנו בין משפחות גדולות, איתי 6 אחים ואנחנו 5. גיא כזה תפס אותנו גם בניסיון שלו וגם בקטע הבאי הזה, כאילו הרגשתי כזה שיש על מי לסמוך.
הוא אמר, אני נותן פה ליווי אישי עם כל האנשים אצלי, חשוב לנו הקשר הטוב שיהיה, חשוב לנו להסביר כל דבר, הכל ברוגע ונעימות. היינו תמיד מלווים ועטופים, שלנו זה היה מאוד חשוב, שלא נהיה באוויר ונחשוש ולא נדע מה לעשות. כרגע שאנחנו נמצאים בו, זה רגע לפני חתימת החוזה מול הפונדקאית.
יש לנו מוברים וקליניקה ועורך דין וכו'.
מתעקש כבר איזה כמה שנים על איזשהו שם ספציפי, עוד לפני שהתחתנו כבר רציתי את השם הזה, ידעתי שככה יקרה הבן שלי דווקא, נראה לי שהייתה קצת מפשיר. אני זוכר שכשאני יצאתי מהארון, וואו, 17 שנים, אני זוכר שהדבר שאחותי אמרה לי הראשון, זה שאתה תהיה בודד, כאילו תחיה לבד, ולא יהיה לך המשכיות וכולי, לא יהיה לך את המשפחה כמו שאתה רגיל לחשוב עליה, ואני כאילו חושב שהיא באמת האמינה בזה, כי זה הדוגמאות שהיא ראתה, שכאילו אומרים היא כזה אינדיבידואליסטים, והחברה סוג של כזה הוקיעה אותם, ובטח ובטח שלא... לא הייתה את הקבלה ואת האופציות כמו שיש היום כאילו להביא ילדים.
וזאת רק דרך אחת.
איך היה לנו התהליך?
התהליך היה מאוד 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 מרגש.
הילדים שלנו נולדו חודשיים לפני הזמן והיו בפגיעה במשך 5 שבועות. זה היה המשבר הגדול בתהליך שלנו.
מאוד מאוד אופטימי, נוסך הרבה תקווה ואור.
שם הפונדקאות, אורי נולד בתאילנד, איתמר נולד בארצות הברית.
וזה מה שנשמע בפודקאסט הזה. נדבר עם החברים בקהילת בייבי בלום, נאזין לסיפורים שלהם ונפזר את מסך הערפל סביב תהליך הפונדקאות. ואתם? אתם מוזמנים להצטרף. זהו, עד כאן הפרק הראשון של אבא ואבא שלי. אני אחינו אמבר, נשתמע בפרקים הבאים.
אבא ואבא שלי מקימים משפחה גאה. תודה לזוגות המשתתפים, איציק ומתיו שלם קמינסקי, ארז גרינבוים ושירן זהרוני, דניאל ומאור וולף סמית, מיכאל ועידו דולינגר רצון, איתי גטרר וחיים בן שמחון. תסריט והפקה, גיא פלוויאן. ייעוץ תוכן, עידו קינן. עריכת סאונד, נמרוד עציון. עיצוב פסקול, עומר סנש. הופק על ידי חברת פודקאסטיקו.